תומר, בדיוק, תומר.
יאללה, תומר עושה
את זה. טוב, תומר נראה לי רעיון טוב. לא, אבל זה מסוכן, ראיתי שם מתנדב, אז בסוף זה... טוב, אוקיי, יאללה. אז שלחו גם אס-אמס לגלעד, או דואר אלקטרוני, או משהו, לא יודע, או יונה. אה?
שלחתי לו.
אה, אוקיי, מצוין. טוב. טוב, אז נו, אבל אנחנו כולם. טוב. אנחנו נתחיל מהסוף, ואני צריך פה, אני רוצה... כאילו, אחרי שהבנתי שזה הולך לפעול עליי, אז אני ספרתי את כמות המילים שאני רוצה להגיד, ואני לא רוצה להגיד אותם יותר, אז קודם כל נתחיל לקרוא. אוקיי, אז מי רוצה לקרוא בצורה יפה? זאת אומרת, גם לדלג על מה שלא חשוב.
איפה לקרוא?
אנחנו נתחיל מהסוף, ספר נתיבות עולם.
לקרוא?
כן, קרוא.
ועוד שם, הדלגים מלא עולם, מלא עולם, זה ידע לך, אלא שמורין הרחם מתוך משנתן, ואין אני אחי, ומלא עולם, ואלא מיישבי עולם, נאמר, ליחוד עולם לא, אלא שמורין הרחם מתוך משנתן. ואין אתה מקשב לכם מלא עולם, ולא תראה דעך העירי שלא שימש תמיד חכם, זה אינו קשיה. ואף אגב שיש בו הדברים האמורים למעלה שהוא בור ועם הארץ וכל מיני דברים דלעיל בכל מקום מבלי עולם אינם נקראים הוא מתראה את זה פשע מורים הלכה מתוך משנתה כלומר שמורים אף שלא יודע עיקר טעם משנה ובזה מבלים העולם כי העולם עומד על התורה ואין זה נחשב תורה כאשר אין יודע בירור טעם המשנה והתורה שהיא לאורות המעשה הוא עיקר התורה ועל זה העולם עומד ולכן כאשר מורים הלכה מתוך המשנה לא מתת השכל הברור הם מבלים עולם שעומד על התורה. תמשיך?
כן,
תמשיך. ורש"י תראה שמורים הלכה מתוך משנתם ומבלים העולם בהוראת טעות. וכיוון זה אין יודעים טעם המשנה טעמים שמדברים לה דבר שאינו כך. ועוד, שאינם יודעים מחלוקת לתנאים ולפיכך מורים הוראות טעות, כך ברש רש"י. ואין הפירוש כדבריו כלל, כי מה שאמר שמורים הלכה מתוך משנתם משמע הלכה שהיא אמת, ולא שייך לומר הלכה של טעות. אבל היא לומר רק שמורים טעות מתוך המשנה. אבל הפירוש כמו שאמרנו, כי עיקר התורה כאשר הוא מורה הלכה למעשה ודבר זה ראוי שיהיה יוצא מן התורה שהתורה היא שכלית ודבר זה הוא התלמוד שהוא שכלי ומזה ראוי שיהיה יוצא הלכה למעשה ודבר זה בוודאי קיום העולם שעומד על התורה ולכן התנאים שמורים הלכה מתוך המשנה הם מבלי עולם אבל בדור הזה אם היו פוסקים הלכה מתוך המשנה היה זה די כי המשנה היא ראשית לתלמוד והתחלה אליו אבל אין פוסקים הלכה מתוך המשנה שהיא עשויה לתלמוד כי התלמוד הוא פירוש המשנה מה כשהם פוסקים הלכה מתוך הפסקים אשר מתחברו לאורות הלכה למעשה ולא נעשו ללמד אותם רק לפסוק מהם הדבר הזה יותר רחוק מן הדת כאילו השולחן ערוך?
כן
היה השולחן ערוך ראשונים כמו הרמב״ם זיכרון לברכה והטור זיכרון לברכה אף אגב שגם הם חיברו הפסקים ולא בירור לא היה אדם רק לאורות סוף ההלכה ואשר הוא עולה מתוך התלמוד אבל לפסוק האדם מתוכם כדי שידע מאיזה מקום הוא יצא עליהם על ברכת על אודות העמה לא עלה על דעתם ועל מחשבותם עכשיו אמרו כאן, הפוסק מתוך המשנה נחשב אמגושי כמו שהתבהר, הוא שאר
גנות
שהוא נחשב כמו קוטי ואילו ידוע מחברים כי החיבורים ההם יהיו גורמים שיהיו עוזבים את התלמוד לגמרי ויהיו פוסקים מתוך החיבורים, לא יהיו מחברים אותם כי יותר ראוי ויותר נכון שיהיה פוסק מתוך התלמוד ואף כי יש לחוש שלא ילך בדרך האמת ולא יפסוק הדין לאמיתו שתהיה הוראה לפי האמת מכל מקום אין לחכם רק מה שהשכל שלו נותן ומביא מתוך התלמוד כאשר תכונתו וחורתו תשארם אותו אם כל זה הוא אהוב את השם יתברך כאשר הוא מורה כפי מה שמתחייב מצפלו ואין עדיין רק משלם לרועות והוא יותר טוב ממי שפוסק מתוך חיבור אחד ולא ידעתם הדבר כלל שהולך כמו עיוור בדרך ואולי יאמר אם כן בדור הזה שאינם קיים את תלמוד ולא ידעו אותו איך לפסק הלכה אלא גם ידעי קשה הוא דבר הזה שנשפחה תורה ואין אומרים לסתוק הלכה וכל זה מה שאין אחד חוזר את תלמודו להיות בקיא ורגיל בלימודו כמו שכתבנו למעלה גודל חסרוננו בתורה עד כי אבא מורה תתקרנו ועשו תפשוט לבנו ונפלאות מתרדר עלינו אמן וכן יהיה רצון במהרה בימינו אמן תודה כמו רבי
חיים
אמן טוב מה המילה המנחה בקטע? תלמוד מעניין כמה פעמים מופיע התלמוד?
לא
בדקת
הרושם
עוד הצעות?
תמונה,
שכר. יופי, אוקיי, אני יותר מתחבר לזה. עוד הצעות?
הלכה.
הלכה, אוקיי, הלכה, הלכתה. טוב.
ידיעה.
ידיעה.
מוגושי.
לא, זו מילה בולטת, לא מילה מנחה. טוב, מה המהר"ל רוצה מהחיים שלנו? אומרת פה קרב לוהט חריף. מה מפריע לו?
התורה זה לא משחק כזה של מה מותר מה אסור, זה להבין את הכל, זה הדרך חשבה, זה מה שהעניין שלה.
הדרך חשבה יותר מה...
זה לא?
יד, צורה גסה.
תסביר.
כאילו יש פה תהליך שהתהליך שצריך לעמוד על הטעמים של של הדברים הנימוקים, ואז מתוך זה, מתוך שאתה מבין, אתה צריך לפסוק. ברור שזה יהיה מוגבל, אבל עצם התהליך הוא זאת האמת.
זה רק שההלכה היא היחיד עם זה לתורה.
אוקיי, תמשיך את זה, כי זו נקודה מאוד חשובה.
העניין זה לא לקיים את ההלכה, כי ההלכה הנכונה, הוא אומר גם שמורה ההלכה נכונה, אבל הוא הורס את העולם כי הוא לא לומד תורה. העניין זה ללמוד תורה, ההלכה היא בסך הכל פועל להיות, כאילו, כדי שתלמד תורה, יש הלכות לעשות בהן, תורה זה תורה, כי זה
שכל שלנו. לא, למרות שכאילו כן למה שם את הדבר על מעשה.
יפה, אז מה המסקנה? נכון, נכון, אתה צודק.
לא, אני מסכים.
וגם הוא צודק.
לא, כאילו...
אז מה הפתרון?
השאלה לא נתן אותה, ואז יש בייך תקעת המערן.
מה זה?
השאלה מה הלכת מלכתחיל, אבל זה...
לא, לא, לא. אני חושב שיש פה מעגל. זאת אומרת, המטרה של ההלכה זה ללמוד תורה, והמטרה של התורה, ללמוד תורה זה להגיע להלכה. וככה אתה יכול שני הדברים לעשות. אוקיי, אבל בוא נסכם לך את האמרתם עד עכשיו. אמרתם דברים, פינחתם יפה את המערל הזה. המערל לא מסכים שתיווצר דיסציפלינה נפרדת שנקראת הלכה. אני לומד הלכה. אוקיי, עבורו הוא היה סוגר מחר בבוקר את כל הכוללים להלכה. למרות שהם לכאורה לכאורה עושים דברים שהוא אמר שהם כן בסדר. כי מבחינתו, מה שיש, הדבר המרכזי...
היה סגר
לתוכנית
דיר שולדת, דברים
שונים שנה בועה. כן, לא משנה. גם דברים אחרים, גם לימוד תורה, שמכונה לימוד תורה הספרדי, שהרב עבד מתגאה בו, אז מבחינתו הדיון, הלימוד הזה הוא לימוד פסול. אוקיי? עכשיו, אבל בואו נראה אמירה מאוד מאוד חשובה. ואף כי יש לחוש שלא ילך בדרך האמת, ולא יעסוק הדין לאמיתו שתהיה הוראה לפי האמת, מכל מקום אין לך חכם רק מה שהשכל שלו נותן, הוא מבין מתוך התלמוד, וכאשר תבונתו וחוכמתו, שוב, המילה המנחה לפי חלק מהדעות פה, תתאה אותו, עם כל זה הוא אוהב לשם עם ברק, כאשר הוא מורה, כפי מה שמתחייב, מין שכלו, ואין לדיין רק מה שעיניו רואות. אז מה אתם אומרים? איך נראית צורת פסיקת ההלכה לפי לפי המערל?
עצמאית לחלוטין.
עצמאית, ומה עוד?
היא לא, אין מסורתיות, כאילו, היא לא נסמכת על...
היא לא קזואיסטית, נכון, גם מה עוד?
אין בה אמת.
יכול להיות שיש בה אמת. יכול להיות, היא לא בהכרח נגד האמת. אני חושב שהיא מאוד מאוד לוקלית. זאת אומרת, יכול להיות שהיום אני אסור לך דבר אחד, ומחרת הבנתי את הגמרא בצורה אחרת. אני פוסק בצורה אחרת. איזה פוסק הכי אימץ את הדרך הזאת?
הרמב״ם כתב על זה בדמנים שני תורה.
אבל הרמב״ם כתב ספר הלכה.
כן, אבל הוא כתב שכאילו
הגמרא
היא
הטקסט שהאחרון
שנסגר,
ומעכשיו
כל פעם
נלך אליה. כן, אנחנו רואים שהמערל מסרטט את השלוחן הערוך בתור הבד גיא, את הטור ואת הרמב״ם הוא מוכן לסלוח להם. כלומר, כתור והרמב״ם כאילו סיכמו את התלמוד.
הם לא חשבו שהם שאימד רק את הספר.
בדיוק, הם לא... זה אבל...
זה
אמירה... כן, יש פה כנראה גם נימוקים פוליטיים, כאילו נגד מי אתה יוצא. כאילו, הטור והמערל זה כבר קרבות אבודים. השלוחן ארוך בתקופתו זה לא קרב אבוד.
כן, זה...
אוקיי? ולכן יש פה מה להציב, אוקיי? וכמובן שדרך האמירות שהוא אומר, הוא גם נותן משמעות אחרת ללימוד רמב״ם. ללימוד רמב״ם צריך לדעת, וזה גם שקרה בישיבות, שלא יסתפקו במה שאומר הרמב״ם שאני אומר וזהו, לחזור חבר למקורות של הרמב״ם ולפי זה להבין מה הוא אומר. אז את הרמב״ם אפשר להציל, את הרמב״ם אני יכול להתחיל להתפלפל מה הוא אומר, גם תטור. שלא הוא, אין מה. אין מה, כאילו, זה שורה קטנה, חותכת, כאילו, אמירות, זה יש אומרים ויש אומרים, אין פה מה לחשוב מאיפה זה...
אין זה טיעון לבור, כי הרמב״ם מצד השני, דווקא אחרי השיר שהיה פה על שולחן ערוך, אז... זה שהרמב״ם הוא כאילו הרבה יותר שלם מהשולחן ערוך, אז כאילו זה אמור, מה שהוא טוען כאן כבר צריך לקרות אצל הרמב״ם.
יכול, בסדר, אמרנו, יש פה איזה שיקול פוליטי, כי ברמה העניינית הוא יכול להאשים את הרמב״ם בתור הראשון שהתחיל את המגמה הנלוזה הזאת. אז, טוב, אז אם לא הרמב״ם, אז מי כן? איזה פוסק ידוע הלך בשיטה הזאת? מה?
שהוא רוצה נגדה או שהוא...
לא, שהוא בעדה.
הוא לא מסכים.
אריש?
לא, פוסקים אשכנזים.
לא, אני אמרתי, אני אתחיל, תתחו לכל הדורות, לא דווקא לדורות מוקדמים. מה? אגרה. אגרה, אין ספק שזו דוגמה אחת. מה?
רבטל.
פנאי, טוב.
רבטל.
רבטל, אז לא מכיר אותו, אולי.
ויש לו גם דיבור כזה, לחזור להלכה תלמודית.
כן. והדוגמה בעיניי הכי מובהקת זה הרב פיינשטיין. כאילו, הרב פיינשטיין, כל דבר, הוא מתחיל מאיזשהו, כמעט כל דבר, לא כל דבר, הוא מתחיל מאיזשהו, זה לא הרב עובדיה שאומר לך, כתוב פה ופה ופה ופה, הוא מתחיל לראות את הסוגיות, ומתוך זה להגיע למסקנה שלו. אוקיי? אז זה...
חזוניש.
חזוניש גם כן יכול להיות, נכון. גם החזוניש יכול להיות. אז אתם, לא כולה, לא כולה. חלקה היא כזויסטית, חלקה היא דנה בדעות קודמות ומבררת אותן. אבל בגדול אתה צודק שהיא לא מרגישה מחויבת לשולחן ערוך. בחלקה לפחות.
יותר רחוקה מזה.
נו,
כמו שאמרת, היא לא מקבלת בכלל את התחום של ההלכה בפני עצמו. אין מקום אפילו לשוט. כאילו, באותה מידה שאין מקום לשולחן ערוך.
לא, יש מקום
לשוט.
שוב, יש מקום לשוט כל עוד הוא לוקלי. זאת אומרת...
אתה לא צריך להגיד מהנהר הזאת שכל פעם יפתחו את כל הסוגיות.
נכון, לא, לא, זה ברור שיש יהודי פשוט שרוצה לדעת אם התנגודת כשרה או לא כשרה, זה לא, אתה לא יכול לסגור את הפינה הזאת. השאלה, אבל כל הספרות, אבל שנקרא ספרות ההלכה, היא ספרות שלא יכולה להיות קיימת. היא לא ספרות, אתה לא יכול לקבע אותה, אתה לא יכול להפוך אותה לשולחן ערוך. אתה יכול לראות תשובה, מה זה? בדיוק, לא יכול לראות שולחן, צריך ליצור משהו שהוא יותר... צריך להפוך אותו לבור... לא, זה משהו אחר. צריך לדאוג, זה אינטראקציה. זה אינטראקציה בין שאלה מסוימת, בין אדם מסוים לבין רב מסוים, שלצורך העניין עיין בדברים, ואפל אחרי זה שהוא הוגה. מחר תהיה הוגה אחרת.
כן,
הולכים למטבח. כן, למטבח בדיוק. נכון, זה בכלל העניין. זה כמו מטבח ביתי שבו, כאילו, זה לבין, אתה יודע, נגיד, אתה רוצה להזמין רק למסעדה. הרי הם לא מחזיקים לך שאתה מרק, יש להם כזה בסיר גדול, הם מחממים אותו במיקרו. או בצורת חימום אחרת. כאילו, אני רואה שזה שוק של מיקרו, אני לא יודע, משהו אחר.
משהו של מסעדות.
לא, לא, זה לא, כתוב, זה לא השעה ורבע שלי לוקח להחימום מרה. בסדר? כאילו, אולי אני צריך לחכה שם שעתיים עד שאוכל מגיע. אז זה לא ככה, באמת זה כמו מטבח ביתי, שאתה רוצה משהו, צריכים לבשל לך עוד.
אתה
הופך
את זה כמעט למיסטיק אחרי את ה...
למה זה מיסטיקה?
כי קודם דיברת גם על מפגש שהיום אני פסק משהו אחד, מחר אני אפגש עם הגורם בצורה שונה אז אני אפסק משהו אחר.
כן.
כאילו אני לא מרגיש שהולך לכיוונים האלה, במיוחד בקטע שיש מהצד השני של הזה. שם כאילו לדבר יותר על הליכה כאילו ש...
בסדר, אז חכה, נו, אתה צודק.
משהו במדיבור הזה שהזכיר לי את הדיבורים של הרב שגר על המאמץ לשמור על שיש בשולחן ערוך הלכה כאילו מקובעת, זה בגלל שאנשים כבר לא מבינים ולא
כן.
זה, ולכן אני אעשה קודקס שיהיה מאוד מאוד קל לכולם ללמוד ולחזור עליו וכולם יהיו יהודים טובים, יהודונים טובים.
אתה חריף, כן.
כן, ואצלו יוצא, הוא מנסה כאילו להשיג, דיבור שלה, דיבור לא מושרק, מנסה להשיג משהו ש... שמחבר אנשים גם לתוך, כאילו, לתוך הלימוד ולתוך העולם הזה של ההלכה ולא, כן, משהו שההלכה, כן. דיברת על לא להחליט בין ההלכה לתלמוד ובין ההלכה ללימוד, שזה משהו שהוא מראש מחבר אותם ומנסה גם להשיג תנועה שהיא יותר עמוקה.
נכון. אבל זה ברור שזה משהו... שמציג מטרות מאוד אליטיסטיות ומאוד גבוהות, זאת אומרת, זה בדיוק זה הדברים שמטרידים יהודי כמו אנשים כמו הרמב"ם והטור שולחן ערוך, אוקיי, מה נעשה עם ערך הדורות? אז הוא אומר, תרים את הדורות, אל תגיע אותם למקום שבו הם נמצאים, כי המחיר שאתה משלם זה שאתה מחריב את ההלכה כפי שהוא תופס אותם את הדברים האלה, שזה לא מצד השכל הברור, זאת אומרת, זה דבר מאוד מרכזי, וזה בדיוק הנקודה שמביאה אותנו לאמירה הבאה. המהר"ל זה מאוד יפה. בעיניי זה מאוד יפה. המהר"ל עושה פה משחק נורא נורא עדין. זאת אומרת, מצד אחד הוא מדבר, הוא לכאורה לא פוסט-מודרניסט. זאת אומרת, כאילו, הפוסט-מודרניסט שמע לו קל, הוא נדלק. כאילו, הוא אומר, נכון, אין אמת, יש משהו נורא מצבי בתוך הדבר הזה. אבל המהר"ל מצד אחד שם דבר ששכל ברור, זאת אומרת, יש איזשהו, אבל שוב, הטעות לא מצליח, לא, לא, זה אני חושב עם רשי, הוויכוח פה הוא לא על הטעות, הוויכוח פה על הדרך. זה הדבר המעניין. זאת אומרת, מצד אחד הוא מאמין שיש איזושהי צורת לימוד שמעלה דברים שהם נכונים, אבל מצד שני הוא מוכן לוותר על זה, ובלבד שבכלל תפעיל את השכל. זאת אומרת, למען הפעלת השכל הוא מוכן לוותר, כאילו, כלומר, שכל ברור, השולחן ערוך הוא השכל הברור, הוא כבר עשה את העבודה, הוא השכל הברור. עכשיו אני יכול להשתמש במה שהוא אומר. מהר"ל לא מסכים לזה. הוא מציב איזשהו אידיאל של שכל ברור, ומצד שני הוא אומר, כל אחד יעשה את התהליך הזה, ומה שהוא יגיע זה האמת מבחינתו, וזה האמת שאנחנו כרגע מוכנים, מוכנים לקבל אותה. אוקיי, אז זה הנקודה הראשונה. מישהו פה רוצה להוסיף עוד משהו מהקטע הזה? איך אתם, מה אתם אומרים על החזון הזה? נראה לכם חזון טוב?
לא.
למה לא? כבר לא, כן, מה?
אני לא רוצה לפרט.
כן, למה לא?
כי זה, אני לא מאמין באמת בדרך הזאת שאפשר כאילו להיפגש, כמו שאולי, אולי זה לא כל כך גולמי כמו שהוא מציג את זה כאן, כאילו שהכל צריך לבוא רק מה, לא יודע איך לקרוא לזה, מהפגישה הזאת, או לצאת מהתלמוד, כמו שהוא מציג את זה כאן, זה ומוציג כן יותר עוד שכבות שמתווספות על זה, זה יותר קל, אבל לפחות איך שזה נשמע, אז כאילו הכל, לא יודע, זה משהו מאוד אסוציאטיבי כזה, מאוד חסר, אי אפשר לנסח אותו בכלל, הוא מאוד, לא יודע, מאוד לוקלי, כמו שאמרת.
מה מפריע לך בזה?
זה הופך להיות חסר משמעות, כי אין לזה, ברור שההלכה זה לא רק לנסח את החוקים בצורה חדה וחד משמעית ולהיכנס לכל הפרטים שיכולים לצאת מהחוקים, אבל מצד שני גם כאילו זה, לא יודע מה, אני מעדיף במערכת חוקים שהיא ברורה והיא לפחות בצורה הבסיסית שלה, אוסף הלכות מסדרות ויש כאילו וגם מבחינת ההנהגה של הציבור, נראה לי שכאילו, לרוב האנשים הם כאילו צריכים את הדברים האלה.
זה עמוד של יוסף קאר, של תעשה התורה של התורות.
כן.
אני לא חושב שזה כזה לוקלי כמו שזה נמצא. אני חושב שזה כאילו, קודם כל, זה דבר שקודם כל נתון לוויכוח, זאת אומרת, השכל אחד, בסופו של דבר נראה לי, זה לא מערה. זאת אומרת, יהיה על מה להתווכח, אבל בסופו של דבר אנחנו נוכל לברר ביחד את מה, את ה... כיוון נכון, חוץ מזה, כאילו בסופו של דבר נראה לי האתוס הזה אומר שרוב הסיכויים שמחר לא תפסוק אחרת עם מה שהגעתי, כאילו יכול להיות שטעית, יכול להיות שלא מספיק חכם, יכול להיות שזה, אבל בסופו של דבר המטרה היא שבצורה תיווצר מערכת עקבית יחסית,
אבל אין מושג של טעות. אם הלכת בסדר, אז אתה לא טעית.
אתה לא
תהיה,
כאילו יכול להיות
שהיה
איזשהו כשל בכישרים בהצלחה שלך, לפחות ניסית.
אבל יאיר עוד פעם, האם בסוף היום אתה יכול לכתוב שולחן ערוך? כי שוב, כי בא פלוני, ובאמת בסוגיה הזאת חקר אותה בכל הכיוונים והגיע לאמת הסוגיה, נאמר כך. אז לכאורה אפשר לכתוב שולחן ערוך.
אבל מי שמקיים את ההלכה, או מי
שכאילו
ההלכה חייבת להיעשות מתוכך. בסופו של דבר, כאילו, השולחן ערוך כאילו נושא איזשהו מטען, והשולחן ערוך בלי המטען שלו, מבחינתי הוא לא שווה.
זה נקודה, בוא נשתעשע בנקודה הזאת, כי נקודה ממש חשובה, הנקודה הזאת, בעיניי לפחות. כאילו, מה זה לימוד הספרדי? ולמה אני הקטן מסויג ממנו קצת? כי בלימוד הספרדי, יש לך, הדרך ידועה, ההלכה ידועה, עכשיו אתה פשוט רק אוסף את ה... את הדברים כאילו אתה בונה את הדבר הזה, זאת אומרת, זה כמו, לא יודע מה, כמו לגו שלדים ממש קטנים, שזה בונים איזה חמישה חלקים. מה שהרוב היום ממליץ, זאת אומרת, הסוג ישמע את הלימוד הלכתי, זאת אומרת, אתה בונה את זה בעצם הפוך. אתה יודע שהשולחן ערוך בנוי על הפוסקים האלה והאלה, הפוסקים האלה בנויים על הראשונים האלה והאלה, השונים האלה עוסקים בגמרות האלה והאלה, אבל אתה מתחיל, אתה יודע את כל זה, אתה כבר בונה את זה איך שזה כתוב, כמו זה נקרא אהבת, מנוחת האהבה, משהו כזה, ואז אתה מתחיל את הציור שלך מסוף להתחלה, כאילו מהגמרא לראשונים האלה, שזה הראשונים שמזכירים אותם הפוסקים, הראשונים אחרים לא מעניינים אותך. ובוודאי, אתה כן, אנחנו נכנס ספרים.
זה כאילו אינפורמציה.
זה
רק ספרים, הוא לא לומד
מה זה ספרים של כבר. אני לא מדבר על הצורה שבה הרב עובדיה פוסק, אני מדבר על הצורה שבה לומדים תלמידים בישיבות ספרדיות. אוקיי? הם לומדים, שוב, זה דברים מוצרים, זה לא איזה משהו מחתתי שאני גיליתי. זה לא דטקסט סוציולוגית, זה אמירה מאוד ברורה. שזה נקרא, עשו כשמעת עלי בדי לכת. זאת אומרת, אתה לומד את המקורות מתוך הראייה הברורה, לאיפה אומרים לכוון, ששורת ההלכה, שוב, לפי הרב עובדיה, היא מאוד ברורה, פסיקת מרן. אם יש לא, אז אתה עובר עוד כמה קומות הלאה. אבל זה לימוד שלא יכול לקרות בשום תקלה בדרך. זאת אומרת, אתה לא פתאום תגלה ששולחן ערוך טעה. עכשיו, כמדומני שזה לא, אם זה הלימוד, אז אתה מוציא את כל העוקץ עניין של המהר"ל יש להגיד. נראה לי, אולי אתה רוצה להתווכח אז בכבוד, אבל אני חושב שמה שהמהר"ל רוצה להגיד, שוב, זה הרב פיינשטיין. אין הלכה, אנחנו לא יודעים מה ההלכה. אנחנו לא יודעים. אנחנו פותחים את המקורות ורואים מה הם אומרים לנו היום, ואת הראשונים ואת האחרונים, אנחנו מתפלפלים פה בדברים, הרי יודעים שהרב פיינשטיין לפעמים ממש לוקח איזה דבר, מתפלפל בה כמו שצריך, ומסקנה שהוא מסיק, זאת ההלכה. שאנחנו יודעים, כל הפלפולים האלה, כל הספרים, יש להם מדואר כמה בטטה וחמישה, כמו באביעזר, זאת אומרת, אביעזר, זאת אומרת, אנחנו יודעים שבן אדם הוא לא עומד על דעתו בפן אחד, ועד... לימוד הזה מתחדש, ואנשים רואים דברים בצורה אחרת, אז זה לא יכול להיות שזה יגיע, החטא הסופי יגיע לאותו מקום. אז לעולם לא יהיה שולחן ערוך.
אבל גם
השולחן ערוך
לוקח כאילו...
לא,
מתחיל רגע מהלימוד הספרדי, אני לא הכרתי אותו עליהם, כאילו אני הכרתי שיטה אחרת לגמרי, שאני הכרתי את הלימוד הספרדי, אבל...
לא, לא, לא בכלל קנפנטון וכל הדברים האלה, זה לא...
מה זה?
לא התכוונתי את רביץ הקנפנטון וכל אלה, לא...
יש כמה שיטות, אבל אף אחד מהם שהכרתי לו לא יודע. גם אם אתה לומד את הסוגיה המקורית, נגיד אם אתה לוקח את השולחן ערוך ואתה כאילו חוזר אחורה, מכל אחד מהמקומות האלה אתה יכול להגיע למסקנות אחרות לגמרי, ממה שהשולחן ערוך הגיע. אתה יכול לקרוא את אותם הראשונים שהשולחן ערוך קרה ולהגיד, אני לא מסכים עם השולחן ערוך, אני לא מסכים עם הרב עובדיה, השאלה כמה מקורות יש לך לסמכות, כאילו אני לא חושב שזה בגלל שיש מקורות ספציפיים אז אפשר להגיע למסקנות זהות. כאילו אתה אומר, זה אותו מקורות ולכן המסקנות הן חייבות להיות, זה כאילו חייבת להיות מסקנה אחת. וכשיש מקורות רבים זה חייב להגיע למסקנות רבות. השאלה היא לא זאת, השאלה היא שאלת הסמכות, כאילו. כמה הבן אדם שנותן את הפסיקת הלכה בסוף, שאומר הוא כמה הוא סמכותי. אני מוכן, בן אדם שמבחינת השולחן ערוך זה הדבר הכי גדול. הוא יכול לקופף את כל המקורות, להכניס אותו. בעיניו שזה לא מספיק חזק, הוא יכול לקחת גם את הראשונים ולראות שיש בהם כל מיני כיוונים.
מאחוזים, זה האדם הראשון, כי מדומני שהמהר"ל קורא לו מבלה עולם. שמורה לך מתוך משנתו, זה בדיוק הבעיה. שוב, מישהו פה חושב, אני לא... אני מתמגזים אז מוזמן להגיד, אבל נראה שזה...
כאילו, פחות קיצוני, אבל זה לא משהו שאתה משתנים בסוף. אם כבר, כאילו, המודל, אם דווקא כאן הייתי אומר רמב"ם, אולי, הוא לא יפרסם אותו, כי הפרסום הוא מה שגורם את הבעיה, בסופו של דבר. אני יכול לכתוב ספרה לך כמו שעשו אותי והזה, מבחינתו זה לא הבעיה, הבעיה מה, ש... מה שנוצר מזה בסוף, שאנשים חושבים שככה הלכה צריכה להיראות. אתה יכול לדעת שיש לנו כל הדבר, אתה יודע את ההלכה.
אוקיי, אבל בשורה התחתונה, אתה אומר, אני אגיע לפוסק, הוא יפסוק לתוך השולחן הערוך הנסתר שיש לו בבית.
כשיש לו כאילו מין מערכת מאוד מסריפת של... הוא בנה מהתורה איזושהי מערכת מאוד גדולה של שכל,
כן?
שיש לה צורה, יש לה מבנה, מין רמב״ם כזה, אבל כאילו, ככה נראה לי הוא מדמיין בסופו של דבר.
מאה אחוזים, אבל אם אני אפנה לרב אחר, אז זה לשולחן ערוך אחר, נכון?
יכול להיות.
ולא יהיה השולחן ערוך שיתחם מפניו את האחרים.
בסדר, אבל המקום שהם יוכלו גם להתווכח בסופו של דבר,
נכון.
זה
מה של השכל,
הוא כאילו
רציונל מאחד. נכון.
אז כאילו, זה לא שזה לוקלי,
במובן
זה מכוון תמיד
לאיזשהו
חיפוש...
זה לוקלי, כי אנחנו יודעים שאנשים לא בהכרח מבינים היום את הדברים כפי שהם מבינים אותם אתמול. אני מסכים למה שאתה אומר. אני מסכים למה שאתה אומר שיכול להיות, שברגע נתון יהודי בנה לעצמי חכם, בנה לעצמו עוד איזשהו שולחן ערוך. אבל פה יש שני דברים, יש שני סיוגים, סיוג אחד שהוא צריך תמיד לעמוד אותו ממבחן, הוא לא יכול לקבע אותו, ודבר שני שהוא לא יכול לדחות מפניו דברים אחרים.
אבל
אז זה נקרא בדיוק לא קל, במובן הזה, במובן הזה שאם אני אבוא לרב אחד, אני אקבל פסיקה אחת, אם אני אבוא לרב אחר.
כן, אבל מבחן הרבה כאילו החיפוש אחר האמת, כאילו של החיפוש אחר
הסכם. נכון, אני מסכים לחלוטין שאם ישאלו את המערה מחתה שאלת, או מחתה, לא, תורה תהיה כלף תורות, אז התשובה שלו שבכל אופן השכל הברור הוא אחד. זה איזשהו משהו שנוכל להתכנס אליו, לא יודע אם עכשיו בימות המשיח, נוכל להתכנס אליו.
לא, הוא קיבל את זה בגמרא.
מה זה?
הוא קיבל את זה בגמרא.
אבל הגמרא...
זה אמרה כחומר גלם, שאתה צריך...
כן.
הגמרא היא טובה בגלל שהיא שכלית. כאילו, מבחינתי המתודה שלה היא אותה אני אוהב, כאילו, זה פחות יותר משהו...
לא, גם הראשונים שילכו באותה מתודה, בסוף... הדיון יהיה בגמרא, זה הרעיון. מבחינה הזאת הוא שולל כל משהו.
אוקיי, אז נראה לי שזו דמות מאוד מאוד טובה לעבור למקור הבא, שזה המקור השני, לא הראשון. כי אני חושב שזה מאוד חשוב עכשיו לראות את הפלורליזם של המהר"ל. אוקיי? כי כל בר דעת מבין שהתפיסה כמו שהוא הציג עכשיו, היא אמורה להתחבר לאיזושהי תפיסה פלורליסטית.
אז אולי קראת מאוד יפה. אני אשיב, תמשיך.
וזהו רב נפטר כמה נחלגה בעלי הסופות, אלו תלמידי חכמים שיושבים הסופות הסופות. עלו מתמים ועלו מתארים, עלו עשרים ועלו מתארים, עלו פוסטים ועלו מכשירים. שם אומר האדם, רואים ועלו מתמים ועלו מתארים, עלו עשרים ועלו מתארים, עלו פוסטים ועלו מכשירים, יחד ילמד תורה מעטה. ולומר לתנו מרואה אחד, כולם אל אחד מקנן, פרנס אחד למרן, מפי אדון כל המעשים, שנאמר מדבר רואים את כל הדברים האלה למור. אני יכול להתמונן. איך אפשר לומר כי אם שהם הפכים לגמרי לומר אל אחד המרן? לא, למה הוא צריך לומר מפי אדון כל המעשים? זה אין לנו לכאן. אבל פירושו שהוא השם יתברך אל אחד. כבר שהוא אל אחד, אי אפשר שלא יהיו ממנו כל המעשים שהם הפכים, כמו שדאר. כמו שהוא אדון על כל המעשים שהם הפכים, כי המים והאש הם שני הפכים בצד עצמם מכל מקום, שנינו רוצים השם יתברך שהוא רוצה באש ורוצה במים. ככה דבר חכמים, אף שהם הפכים. כי אלו פוזים אלו מכשירים. הנה שניהם מפי השם יתברך, כי מצד זה, צונו לומר מטען זה יש להכשיר. ומצד זה, צונו לומר מטען זה יש לפסוק. ושני הצדדים האלו, שהם שני הטעמים, אין מן השם יתברך, שהרי בזה טעם ובזה טעם, וטעמים הם מן השם יתברך. כי מה שאמר כולם, אל אחד המרן, אין הפירוש כלל פסול וקשר בלבד. פירושו בשביל טען זה הוא פסול, בשביל טען זה הוא קשר. שני הטעמים אמת מן הקדוש ברוך הוא, שמצד זה הוא פסול ומצד זה הוא קשר, שכל טעם הוא בפני עצמו. כל מקום שני הדברים והטעמים הם מן השם יתברך, שהוא כולל ההפכים. והיא למד שתי הדעות, הרי למד התורה שמפי השם יתברך, אין לו פוסל ואין לו מכשיר. שאנו פוסקים מלאכה, אין דרך הלכה לפוסל, איך יעשה. בכל מקום, שני הדברים הטעמים הם, מיישב יתברך שהוא כולל ההפכים, ולמד, נו, זה כבר היה.
כן,
צריך להיות. אנחנו נגיד ששני הדברים, כל אחד ואחד יש לו טעם, אפשר שהאחד יותר הלכה. כך תמצא בנבואים, של הפכים, אף אגב, כי ההפכים שניהם מיישב יתברך. כל מקום, האחד יותר קרוב לשם יתברך מן האחר. כל מקום, בכל אחד יש טעם, ששני הטעמים ואם הם הפכים, הם יושב באח, משהו, הוא פסק ההלכה ומצד הדרגה, שיהיה למים ולמחלוקת. וכל הוא יושב באח, אין גוף המחלוקת, שזה פוסק בזה מחשיב, כל אחד טעם מפני עצמו. אין לרוע המחלוקת, היינו ההלכה, והוא מתעד השכל הפשוט, שהוא שכל גמור, שלא ישייך בשכל פשוט לגמרי למחלוקת, אף כי השכל הפשוט למעלה משכל, מכל מקום, הכל יושב באח, שאנחנו נטוע הכל בדבר הזה פשוט.
אוקיי, אז הכל פשוט. כן, גלעד, מה אתה הבנת פה? מה?
מה?
אני לא, אני יכול להגיד מה אני לא הבנתי.
אוקיי, זה יכול לקדם אותנו, כן.
אני לא יודע מה הבנתי, אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד בטוח מה אני לא הבנתי. השורה הופסק הלכה ובצד מדרגה שהיא למעלה מן המחלוקת. איך היא קפצה להיות למעלה מן המחלוקת? זאת אומרת, אני מבין כאילו שהוא אומר בהתחלה אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כן? זה שאני יכול לומר, אני יכול להכיל את זה שיש טעמים שונים לפסוק לכאן, לפסוק לכאן, יש לי מניעים לכאן ולכאן, ובסוף, כאילו, איך זה, איך פתאום נוצר הדבר האחד הזה, כאילו... הוא אומר בסוף, הוא אומר, השכל הפשוט, אתה לא יודע השכל הפשוט, זה לא פשוט, הוא לא פשוט.
כותב שיש משהו שקורא יותר קרוב להשם, נכון? יש יותר טעמים, אחד יותר קרוב, אחד יותר רחוק. אני חושב שאתה מעמיס עליהם, אנחנו מעמיסים עליו מלא פלורליזם, לא נשמע לי בכלל, שיש לו פלורליזם, גם בקטע הקודם. זה בכלל לא נשמע פוסט-מודרני, אני בכלל נשמע פלורליסט. מבחינתו יש שכל, מי שיותר קרוב אליו הוא צודק.
עכשיו,
אל תלך, כאילו, הוא אומר, אל תלך מזה של אל תלמד בכלל, כאילו, אל תלמד את כל הטעמים. ברור לו שיש משהו שיותר קרוב לקדוש ברוך הוא, ברור לו שזה משהו שיש אמת ברורה.
נכון.
אבל פשוט, זה לא שהוא עושה תנועה שאומר, הוא לא כאילו פותח את הפלורה, הוא אומר, אני סוגר הכל, יש רק אחד, בואו נפתח טיפה וניתן לכם ללמוד תורה.
טוב, זה דרך אחת להציג את זה. קודם כל, הוא לא פלורלי, הוא לא פוסט-מודרניסט, זה ברור. אוקיי? לא, שוב.
יש לו פלורליזם.
שוב, יש מוניסט, פלורליסט ופוסט-מודרניסט. אוקיי? המוניסט אומר, יש אמת אחת, רגע זה שאצלי, ואתה טועה לחלוטין, אתה אידיוט.
מה
שאתה אומר. מה? זה המוניסט. זה הרמב"ם. שאומר, יש אמת וטעות, יש שקר וזה, יש חושר וצל. אין, אור וחושר וצל, אין. יש או זה או זה. זה לוגיקה. הפלורליסט בא ואומר, מכמה שיקולים, או מתראה מה השיקול של המהר"ל, שהוא אומר שהאמת מחולקת במינון מסוים. אצליך ואצלי. אני צודק ב-X אחוז וטועה ב-Y וגם אתה. זה השמר הפלורליסט. אבל גם הפלורליסט מאמין שיש איזשהו קריטריון של אמת שלאורו אנחנו יכולים לשפוט את הדברים האלה. אבל הוא בא ואומר שאולי מתוך החוסר ידיעה שלנו, המגבלות של השכל האנושי, אנחנו יכולים לבוא ולומר שאנחנו לא יודעים בצורה ברורה, וכל אחד מאיתנו תפס איזשהו איבר אחד של הפיל, ולכן אחד אומר צינור, הפיל הוא עמוד בתור, עמוד כזה, ואחד אומר שהוא חוט כשהוא תחת הזנה. ולכן אנחנו צריכים לפעמים הפעמים לראות את התמונה כתמונה כוללת. עכשיו, כנגד זה, זאת אומרת, הפלורליזם זה כמו השאר של הרב שאומרת, אתה צודק וגם אתה צודק. עכשיו, הפלורליזם זה אומר שכולכם טועים. זאת אומרת,
כי ברור שכל בן אדם שהוא כותב שוטי והוא מתפלמס להלכה באיזשהו מובן, כל הדעות מבחינתו הם דעות. כאילו, אין לו, אני לא... בוא ניקח את הרב עובדיה לדוגמה, כאילו, כן, לפלורליסט בכלל, ההלכה שלו היא כוללת, מקיפה, ממש מוניסטית במובן הזה.
נכון.
אבל בכל זאת ברור לגמרי שכאילו, הוא לא טוען שהטיעונים של האחרים זה לא טיעונים הרבה פעמים. לא, זה טיעונים, אני מגיע לך טיעונים יותר חזקים. מפוצץ אותך בראשונים, כל היביון הזה, תראה, הטיעונים שלי פשוט יותר... יותר רחבים.
כאן הרב עובדיה לא בזה תורה, כאילו שעולה לחלוטין את מי שלו...
לא, אני לא מסכים.
לפעמים, יש לו...
יש לו פסיקות בשוט, הרבה פעמים הוא פוסל לפעמים, הוא אומר, זה לא טענה, דברים כאלה, אבל יש טענות שהוא אומר, בטח שזה טענה, אבל זה טענה חלשה. זה טענה חלשה, או שהיא לא רואה את כל התמונה, אבל אני אומר לך שיש יותר ראשונים שתומכים בי, זה יותר הפירוש הנכון. כל פוסק אומר את זה, כאילו, אף אחד לא... אף פוסק לא אומר, כל... מה?
יש פוסקים שממש חוששים לדעות האחרות, בגלל זה הם עושים מדרגים את זה שבדיעבד, לכתחילה. ויש פוסקים
שאומרים
לך. לא תמיד, לא מכל דבר.
אז בוא נשאל, מתוך ההנחה, שנייה, בוא נעשה פה זה הסקה מתודית. מתוך ההנחה שהמהר"ל הוא פלורליסט, על מה בנוי הפלורליזם שלו? עכשיו אני מכה לך שאני הבאתי את הקטע פה ולא את הקטע בבאר הגולה, שכמובן הרבה יותר ארוך ואנחנו נשבור אתכם בתיני הוא יותר מפורט. אז אולי טעיתי בזה, וכמובן בזמנכם החופשים, מרוב שהדלקתי אתכם במערה, אתם תוכלו לקרוא את ראשי ארבע העמודים האלה של הזה. כן, מה אתם אומרים? מתוך ההנחה השנייה, נשים שנייה את הדברים שבנימין בצד, ונגיד שהוא כן פלורליסט לפחות ברמה מסוימת, על מה הפלורליזם שלו בנו?
מרכזים של הלימוד. זאת אומרת, אין פה התייחסות למעשה. כדי צריך לעשות את זה, כל הדיבור פה עוד פעם על ה... כן, הלימוד שהערכה הוא העיקר, עליו הוא מדבר.
אז אולי אני אלמד את הדעה הנכונה, אולי אני אלמוד עליך ללמוד את הדעה הנכונה, אבל לא את הדעות הלא נכונות.
לא, זה ודאי לא, מה זאת אומרת?
נכון שהוא לא אומר את זה, אבל למה הוא לא אומר את זה? זאת אומרת, לימוד ההלכה, אבל למה לומדים הלכה בצורה הזאת? אתה צודק שהוא בפירוש אומר שפסיקת ההלכה צריכה להיות כפי דעה אחת, אבל נסביר, נבין למה. אבל בלימוד התורה אתה חייב להבין שתי הדעות, אבל למה? למה צריכים ללמוד שתי הדעות?
זה מחזיק את העולם, ללמוד תורה.
אבל למה ללמוד שטויות זה מחזיק את העולם? למה ללמוד טעויות? אבל למה זה לא שטויות?
יש כל דבר מורכב.
יפה מאוד. שימו לב, הפלורליזם, אם יש במערל פלורליזם, אני בהחלט מוכן לקרוא לזה פלורליזם עם כוכבית, הפלורליזם הזה בנוי על תפיסה, שאני חושב שהיא לא מובנת מאליה, שאומרת חיים מורכבים. כן, יש ש... פעם שמעתי ש... מה... את הרב עובדיה על רב חיים מבריסק. יש חכם אחד, רבי חיים, כל דבר אחד רואה שניים. כאילו, מה זה? צבאי דינים. כאילו, אני חושב שזה מבטא את ההבדל העקרוני. המהר"ל אומר, כן, בכל דבר יש שניים, אולי אפילו שלוש. זאת אומרת, המציאות היא מציאות מורכבת. המציאות היא מציאות שיש בה הרבה מאוד פנים. יש בה ממצאת פנים תמה וממצאת פנים טהור. ובליל הגולה הוא גם מסביר שבאדם עצמו יש תפיסות שונות של המציאות. זאת אומרת, המהר"ל מתחבר לתפיסה קלאסית של הפלורליזם, שהיא טוענת שבעולם עצמו, בכל סוגיה, בכל נושא, בכל דבר, יש צדדים כאלה וכאלה.
אבל אפשר להכריע,
נכון, בסדר, מה אחוזים?
השאלה מה לגיטימי?
שוב, אני חושב, רוב הפלורליסטים הם לא טוענים, רוב הפלורליסטים לא מתעלמים מן האמת. רוב הפלורליסטים לא טוענים שאין לי דרך להכריע בין הדעות. אבל הם אמורים, למשל, עוד פעם, שמכיוון, נגיד, ג'ון סטיוארט מיל, הוא אומר, למה אנחנו צריכים חופש דעות? זה דעה אחת נכונה, וכל שעות זה שטויות. אז הוא אומר, זה לא נכון. א', כי דברים שפעם האמנו שהם נכונים, כמו שהשמש היא מסתובבת סביב כדור הארץ, אנחנו יודעים שהם לא נכונים. אבל דבר נוסף, זה החשש מטעות. אבל חוץ מזה, הוא בא ואומר, שיש דברים מסוימים שיכול להיות שאתה, גם בדבריך יש אמת מסוימת. כאילו, האמת, וזה דבר שנמצא בחז"ל בכמה מקומות, האמת היא כמו קשת, היא אוסף של חלקי אמיתות. אני חושב שהמהר"ל קרוב מאוד לתפיסה הזאת. זאת אומרת, המהר"ל בפירוש אומר, אם אני, נכון שאתה, יש לך 40% מהאמת, אבל אם אני לומד לך דעת שלא, של פסקה להלכה, אני מפסיד 40%. ופה נכון מה שאתה אומר, שבלימוד תורה אני רוצה לשמוע את כל הדברים. עכשיו, ואני חושב שזה מתחבר לתפיסה הקודמת, וזה כן, אני חושב שזה יוצר תפיסה שלפחות ברמה מסוימת היא תבקש ליצור עולם שיהיה בו לא שולחן ערוך, אלא הרבה שולחנות והרבה כיסאות, כאילו, והרבה מטבחים, בשביל לתפוס את הריבוי הזה שבדרך כלל אנחנו לא יכולים לתפוס אותו. ואם פסיקת ההלכה היא לא העיקר, לימוד תורה הוא העיקר, אז נתאר בדברים, זה מה שלימוד התורה צריך לעשות. זאת אומרת שאנחנו, אם אני... למד תורה מפה של נדברך, אין הפוסל ואין המכשיר. מסכימים? לא מסכימים? בוא, בנימין, מה אתה בתור ה... זה שאתה רואה את המערב כלא פלורליסט, אז מה...
זה ולהגיד שיש, כאילו... ככה, עוד מעט הולך לצאת קונטרס שהרבה מיני עשו בעבר. וזה... הרבה מהדיונים שאנחנו מדברים באופן כללי הם דיונים הלכתיים כאילו. הם דיונים שמתה בתוכה הם דיונים הלכתיים. אז גם בתוך הדיון הזה ברור, השאלה מה החשוב כאילו, איפה הפלורליזם מתבטא. אני חושב שרוב הפוסקים, או רוב הדעות, רוב ההוגי דעות היהודים, יגידו לך מלבד מעטים. יגידו שהרבה דעות הן דעות מקובלות, זה מתחיל כבר במשנה, כבר בגמרא. יש הרבה דעות, זה נמשך לאורך כל הדורות, כדי שהרבה דעות אפשר לעשות הרבה טעמים. בסופו של דבר, יש משהו שצריך לצטוק אותו. או פסיקה, וצריך לבוא כאילו ביום כיפור עם המקל. והתרמיל שלך ויום כיפור שלך בחשבונך. זה לא משהו שהמהר"ל ממציא, כאילו. אני מסתכל על זה הפוך לגמרי, אני אומר שבגלל שברור לו לגמרי, אני גם מכיר את המהר"ל קצת לפני, אבל ברור לו לגמרי שיש אמת אחת מוחלטת שהיא מקיפה הכל, אז הראש שלו הוא פשוט למחוק את כל הדעות האחרות, ולאט לאט, והתירוצים שלו הם תירוצים ללמה לא למחוק אותם, כאילו. נראה לי האינסטינקט הראשוני שלו הוא דווקא כן להגיד זה שתי תור, זה פוסל, זה עושה וזה מתאים, ולכן עדיף לא ללמוד את הדברים של טעות ושטות.
אוקיי. תראה, אני די משתכנע מה שאתה אומר. אבל אני חושב ש... אני מסכים איתך שבצורה שבה לומדים, אנחנו לומדים גם את בית שמאי. עוד לא שמענו מי שהוציא אותה מהלימוד. אבל מצד שני, אני חושב שזה תפיסות שיכולות ליצור הבדל. למרות שאני מסכים, עכשיו, וההבדל, הביטוי שלו, אני מסכים לך לא יהיה בלימוד התורה, אלא דווקא יהיה ביחס להלכה. מכיוון שהמהר"ל מדבר פה על שכל פשוט, אני רוצה לדעת אתם את המושג הזה, אבל אני חושב שהוא יודע, וזה מה שראינו מקודם, שלא ברור שהצלחנו להגיע לשכל הפשוט הזה. מה זה שכל פשוט? מה זה שכל פשוט? מאיפה... נכון, אבל לקפוץ לאיפה?
לאלוקים.
לאלוקים, יפה. אלוקים הוא אחד. באלוקים אין. אלוקים הוא מקור ההפכים. אם תרצו בשפה הקבלית שהמהר"ל משתמש בה, אבל תמיד מסתיר אותה, החסד והדין. תמיד יש לנו איזשהו משהו בספירות, תמיד איזשהו כל מיני מתחים ודברים כאלה. אבל מעל זה, מעליהם נמצא השכל הפשוט. לפי המהר"ל, הפשיטות זה התואר העצמותי של הקדוש ברוך הוא, ולא אותו שכל. שכל זה בחינה. פשיטות זה... כאילו, והמהר"ל מדבר הרבה עם דעת הפשיטות, ואומר פה באמת דברים נפלאים, אבל לא נעסוק בהם כרגע. אבל הנקודה שזה באמת, המהר"ל כותב בהמון מקומות, שהאדם הוא מורכב והוא לא פשוט. ולכן אתה, מישהו פה אמר את זה שזה סוג של הפלה, סוג של קפיצה, זה אמירה מאוד נכונה. יש פה קפיצה.
אני שאלתי, אבל מה, כאילו, איך היא מתרחשת? כלומר, אני קורא את הלימוד, אני לא מצליח להבין את ההלכה.
אז אני שוב מכה על חטא, וזה שוב, פה אנחנו צריכים ללמוד פרקים ארוכים בנתיבות העולם, שזה בטח מאוד משמח אתכם. המהר"ל באמת מדבר, למשל, המהר"ל נתיב התורה, במה הוא פותח, אולי מישהו זוכר? הוא פותח במידת הענווה. למה? כי הענווה היא הדרך לקבל פשיטות, ובפשיטות אנחנו לא יכולים ללמוד תורה. ואת המהר"ל מנסה לבנות, לכונן איזשהו סוג של פוסק, ואין בזה שום דבר אינטלקטואלי. זה סוג של בנייה מסוימת של מידות, שאז הבן אדם נמצא באיזשהו מקום, בשפה החסידית אני קוראים לזה ביטו. איזשהו השעיה של העני שלי, השעיה של המקום שלי שהוא כבן אדם עם צד מסוים, עם בחינה מסוימת. כלומר, המהר"ל באמת מאמין שניתן להגיע לאיזשהו סוג של אובייקטיביות, נגדיר את זה ככה. נכון.
זה נראה לזה
כאילו פותח פתח למין הניהול שהם לוקחים את העולם דרך ההלכה, דרך ההשתלמות שלנו.
נכון.
כאילו כל פוסק, כל פעם יצטרך להתחבר לזה, כאילו אולי יגנסה לחוש את הרצון השם, נגיד, בדור הזה, מבחינת הפסיקה. כן, אני לא יודע, אתה אומר דברים נפלאים, אבל לא יודעת כמה המהר"ל יכול לחתום עליהם. זה נראה לי סוג של אינטרפטציה לגיטימית, דרשנות לגיטימית של המהר"ל, כל כך טוב, עוד צד אחד הלאה. המהר"ל לא, אני חושב שהוא לא עשה את הצעד הזה.
השאלה איך
זה
מתיישב עם הטעות, כאילו? האם הטעות היא גם יכולה לחשב האחדות האלוקית הזאת?
לא, הטעות קשורה לזה, שאני חושב שזה שהמהר"ל מגדיר את האלמנט המוניסטי בצורה שכל פשוט אלוקי, הוא בעצם רצון, שכל גמור, שלא שייך לזה, הוא בא להגיד, חבר'ה, זה אופציה, אבל זה לא חייב להיות. זאת אומרת, יש מקרים... שאנחנו פשוט צריכים להכריע לפי השכל הלא פשוט. ואני לא חושב, בניגוד אליך בנימין, שהכרעה פה תהיה הכרעה ממסדית. אלא? תהיה הכרעה בהתאם למה שנראה לנו כרגע באמירה שהיא לא אמירה ודאית.
הכרעה שהיא כמעט מיסטית.
לא מיסטית, לא. להפך, היא הכרעה שכלית, אבל לא שכל פשוט. היא הכרעה בגדר שאין לדיין על מה שאליו רואות. זאת אומרת, אתה צריך לפעול בתוך עולם מורכב ודק, וזה מה שאנחנו עושים. כל הזמן. כאילו, אנחנו רוצים להחליט עם מי אנחנו מתחתנים, מה אנחנו לומדים שנה הבאה, לא יודע מה, פה דברים קטנים, אנחנו יודעים, יש צדדים לפה ולפה. חוץ מאנשים מוזרים שהם רואים את הכל פשוט. אבל, כאילו, להגיד כן לקרי, או לא להגיד כן למשיחיס קרי, כאילו, זה מורכב, התשובה היא, זה מורכב. מצד אחד ומצד שני. שוב, יש אנשים שזה לא מורכב, אבל...
זה אנשים שמחליטים את ההחלטות.
לא, לא חושב, לא מסכים איתכם. לא, לא, אין ספק שהם מתייסרים איסורים גדולים, וחושבים ושוקלים ושנים את דעתם, ובסוף הם מכריעים, אז איך הם מכריעים? איזושהי אינטואיציה, איזושהי אמירה, שהוא אומרת, אני בכל אופן...
זה מקום מיסטי.
לא יודע, כאילו...
זוהר, על פי מה שהגדרת מקודם, אם זה פלורליסטי, אז באמת אף אחד לא באמת מגיע לפשטות הזאת. כל אחד לוקח חלק מהאמת
שאני... יכול להיות, יכול להיות.
גם יש אמת שיותר.
נכון, אבל זה אוטופיה של המהר"ל, מאוד חשוב לשים אותו על השולחן.
זה גם אוטופיה, אבל זה
ולא רק זה, אלא לבנות בהדרכה שלו בנתיב התורה, לבנות את ההדרכה איך להגיע לשכל הפשוט. אבל מי יכול לומר הגעתי לשכל הפשוט, הגעתי לאלוקים? לא הגעת, זה איזשהו חזון. זה כאילו
עדיין הוא ניצר איזשהו היררכיה,
נכון? ותשימו שוב, ואפרופו, בואו תסתכלו אחרי השיעור, כי לא מתכוונים עוד לסופו, בואו תסתכלו אחרי השיעור לצורה מאוד מעניין שבה המהר"ל מסביר את הפסיקה כמו בית הלל. למה נצא כמו בית הלל? כי מה הם היו? ענבים, זאת אומרת פשוטים, שזה הסבר מבריק של המהר"ל. מה הקשר הם היו ענבים? תן להם פרס נובל, תן להם את פרס ישראל, פרס הנשיא או את הנשיא למתנדב. מה על הענבה? מה זה קשור לפסיקת ההלכה? זאת אומרת, זה העניין, אדם שהוא ענב, הוא יכול להגיד, הוא יותר קרוב לפשיטות הזאת. זה מצד אחד על חיה שהן חיה מעשית, מצד שני, לבוא ולומר שבית הלל הם היו, הגיעו לשכל האלוקי, זה מסובך לומר את האמירות האלה. לכן יש פה משחק, שאני חושב שהוא באמת משחק מאוד מאוד עדין, לא שהוא מאוד עדין, הוא יכול לראות גם פרה ולא רציני או משהו כזה, אפרופו מבקרי המערה שבינינו, אבל בעיניים יש פה משהו, אני חושב, מאוד, שוב, מאוד יפה עבור מי שלא רוצה לחיות בתוך עולם פוסט-מודרני או פלורליסטי במובן הקשה של המושג, שבו אנחנו לא יכולים להגיע להכרע.
אתה רוצה לחיות בעולם פוסט-מודרני, כולם פשוט שם.
לא, לא נכון. לא נכון, אנחנו בעצם, אנחנו מכריעים כל הזמן, אנחנו נוקטים כל הזמן. מה?
אתה לא חי שם.
לא אני, מה? מה אדם? תראי, אני מסכים איתך שבן אדם יכול להגיע לכזאת סיטואציה, מה שהרב שגר תמיד קרה בעקבות רבי נחמן, המצב הבוצי, כאילו המצב הזוויק, שבו אתה פשוט לא מסוגל להשתחרר, אתה לא מסוגל להתחתן, אתה לא מסוגל לבחור מקצוע, כאילו אתה תקוע בתקיעות מוחלטת, פשוט, פשוט כמו שמתואר שם. זה נכון, וגם זה נכון, אבל אנחנו לא יודעים, ובזה הצדק, וכמו קראתי זה, זה שתכנע אותי, ואני יודע שזה זה חלקי, והכל הבניות, והכל...
פיתוי.
כאילו אדם בקלות יכול, היום בקלות רבה, אדם יכול לפרק את עצמו עד ה... עד הבוזונים, כאילו, לא, צד אחד הוא לא יוכל לעשות. וזה, אני לא חושב שזה ה... כאילו, גם הרב שגר דיבר על פוסט-מודרניזם רך, לא על פוסט-מודרניזם קשה, הוא קשה, זה קליפת עמלק. כאילו, הוא נותן למקום באיזשהו מקום, אבל, כאילו, באיזשהו מובן, אבל גם הרב שגר מחפש מה שנקרא את הנקודה הקשה. וכל בן אדם מחפש את הנקודה, שוב, לא כל בן אדם, הרבה בן אדם מחפש את הנקודה הקשה, יותר קשה להגיע היום לנקודה הקשה, ועדיין, כאילו, אנחנו... זה מה שנראה לי, כאילו, שאנחנו צריכים אבל, שוב, הכלי הוא לא כלי ממסדי. הכלי זה איזשהו בן אדם שהצליח להגיע להתקרב באיזשהו מקום לאלוקי דרך זה, שהוא באמת... הפוך, כאילו, מגיע לאיזשהו מקום של עין. כן, יש פה משהו מיסטי, אני בכלל חושב. עם כל הדיבורים נצטרך להפשוט, יש פה משהו מיסטי בדברים האלה. אבל כלימוד תורה, שזה העיקר, תלמד את כל השיטות. עכשיו, דווקא בגלל שאנחנו יצורים חלקיים, אז האדם לא יכול גם לעשות את זה וגם לעשות את זה. כאילו, או ש. אבל, בכל אופן. טוב, שלנו 3 דקות. והקריאה שלנו ברח. טוב, את הקטע הבא לא נקרא, אתם כבר קראתם אותו בטוח, כי זה הקטע הראשון. זה אולי הקטע הכי חשוב, למרות שאנחנו לא נספק לדבר עליו. מה חוויתם בקטע הזה? יש פה תיאורים פיוטיים מאוד מאוד יפים.
נשמע יותר עם השולחן ארוך.
למה?
הוא יוצר איזה דרך הישרה, שהיא דרך צרה מאוד וכאילו ברורה.
תחושת הנכון.
כן.
איך הוא מבין את ההלכה? אתה אומר, הלכה זה משהו שהוא מאוד חד.
אני לא חושב שהוא אומר, אבל שאם תלך לכיוון אחד, לכיוון הלא נכון, אתה תגיע לתהום. זאת אומרת, אתה נותן לימין ולשמאל, כאילו. העניין הוא למצוא לאנשהו. לא דווקא...
כן, אבל הקצה, יש לו נטייה במה, במשהו, למיטה, כי הקצה שלו אוסוף וקץ. לזרח, אין בזה חיי עולם הבא לגמרי. זאת אומרת, אם אתה הולך לקצה, אז אתה קיצוני. כאילו, כמה הקדוש ברוך הוא לא יכול להימצא במקומות האלה. אבל זה לא קל להכריע, זה לא פשוט כאילו ימין ושמאל, אז לך באמצע, תחזיר 50% מהשטחים. זה מורכב. כאילו, הלכה היא לא פשרה. זה לא דרך האמצע של הרמב״ם. פשוט הדרך הנכונה. מה?
המערל המוקדם.
לא, זה לא המערל המוקדם. אני חושב שצריכים להבין את זה דווקא בתור משהו שהוא משלים. כאילו, שוב, אני אמרתי לחברות הנפלא שלומדת את הדברים האלה ועושה הרבה נחת, אז למערל בעולמות העליונים, שפעמים אתם תקטעים לה בכל סדר אחר, ובכל סדר מוציא דברים קצת אחרים. כאילו, אני בחרתי דווקא בסדר הזה, אולי כשלי אנג'דה סמויה, אבל כאילו... בוא כאילו נשכח כמה שאנחנו למדנו ונראה את הקטע הזה בתור קטע ראשון. והוא אומר, אמירה כאן היא מאוד, אפשר מאוד להתחבר אליה. הוא אומר, תשמע, אדם הולך בעולם הזה בחיית דרכים. כל מה צריך להחליט, הוא נמצא באיזושהי התלבטות, הוא נמצא פה באיזשהו... התורה, ההלכה נותנת לך איזשהו אוריינטציה, איזשהו מצפן. כאילו, היא נותנת לך איזשהו כיוון בחיים, היא נותנת לך איזשהו סדר בתוך איזשהו קרס מסוים שהוא מצייר פה. כולם הבא נברא ביוד שהיא קטנה, ולכן הדרך הישר שלו נוכח הנקודה שהוא צר מאוד. אחרי זה מדברים על הספה, על הספקות. זאת אומרת... לא, הוא לא נפלא. הוא לא נפלא. בדיוק. מה חסר בשולחן ערוך? תחשבו לדימוי שנמצא פה.
עמידה על פרשת
דרכים. הדרכים, הדרך. הדימוי פה הוא דרך, שוב, נקודה ונקודה, מה שדגש פה הוא על הדרך לנקודה. עולם הבא הוא נקודה, בסדר, המערל, השוחר הוא בתוך שלו בעולם הבא. אבל אנחנו צריכים את הדרך, איזשהו משהו שאתה הולך בו לכיוון 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 העולם הבא. יכול להיות, יכול להיות. כאילו, זה מה שאמרנו, זה קבע ידעות, שכל מי שניסה להגיד, בוא נגמר הדיון, אני רק אתחיל. ושוב, אם אתה... לוקח את המשתה הברורה בתור השורה האחרונה ואת הכל אתה מנתב למשתה הברורה, זה לא יכול לעבוד ככה, אתה צריך להשיג מגוון של אפשרויות. אבל בשורה התחתונה, שוב, זה המערל יש בו באמת מורכבות שהיא שם אותנו אולי במקום לא טוב עבורנו, כי הוא לא נושא איזשהו דגל. הוא גם ציוני וגם אנטי ציוני, ויש לזה הרבה ביטויים לדברים האלה, כי הוא באמת האמין שצריכים ליצור איזשהו סינתזה, כי העולם מורכב. אבל מצד אחד המערל נמצא לשמר איזשהו הלכה שיש בה ממד של מורכבות, כמו שאמרנו, ושל לוקליות וכך הלאה. תשאיר לומר, שנייה, מה ההלכה באה לעשות? אני מסכים שבמובן הזה יכול להתחבר לשולחן ערוך. ההלכה באה לצאת בן אדם שחי בתוך איזשהו כאוס מאוד גדול, בתוך מגוון מאוד רחב של אפשרויות, בתוך זה, ולהגיד לו, לך לשם. כמו שאומר השיר היפה הזה של אהוד בנאי ו... איך נקרא? דוד דאור. כאילו שיר, זמן אהבה. לך לשם ותאמין. לא, יש לך זמן אהבה. זמן אהבה, כן. אז כאילו, אני באמת חושב שהשילוב הזה הוא שילוב שהוא חשוב, כשילוב. כאילו, קח כל אחד בפני עצמו ויוצא לך משהו מאוד מפלצתי. זאת אומרת, אני פה בכלל מה שאתה אמרת מקודם, זאת אומרת, אם אתה לוקח רק את המערל בקטע השלישי שמציג איזה משהו נורא... אוורירי כזה, אז אתה אומר, רק שנייה, אוקיי, אבל אני לא, זה לא עובד ככה, שאני יכול להתחיל ללמוד 50 גמרות שאני יוצאת מה לעשות עם ה... לא יודע, אם זה דבר מסכן. טוב, אתה עושה טיפה דם בביצה, אני יכול להתחיל ללמוד 50 גמרות? זו דוגמה לא טובה אפילו.
בדרך כלל זה קורה הפוך, אבל לא, תכלס, קודם כל לומד, כאילו מי שלומד מתעוררת לו
הבעיה, אז לא זה... לא, לא, זה גם נכון, זה גם נכון, אבל כאילו... יש מקום שאתה, כאילו, אנחנו מחפשים את ה... שוב, לצאת מהאבות, הלכה כאילו היא אמורה ליצור, שוב, היא צריכה להיות לא קיצונית, היא צריכה להביא אותנו איזשהו מקום מרכזי, אבל הלכה היא צריכה לשים גבולות בצורה מאוד ברורה, מראה מקום בצורה ברורה, לשים יעדים בצורה מאוד ברורה. אני חושב שאנחנו צריכים להחליט את המציאות הזאת, ואולי אנחנו גם חיים בתוך מציאות שמטבע הדברים מושך אלה שני הכיוונים האלה. כאילו, אני מרגיש, נגיד, מה שקרה בעולם החרדי, אז ניסו לסלק את ה את ה את, ה, את הדרך את, ה, את הדרכים את הספק ליצור מציאות שאתה אתה כבר טייס אוטומט אתה כבר נוסע לבד לה, כמו אותו של גוגל כאילו.
אני
בא
של כל חברה זה לא
יכול להיות יכול להיות יכול להיות אבל כאילו זה נוגע להמון דוגמאות נגיד כל מה שאלה בזמן החושב של גיוס בנות אני מצד אחד חושב שאם אתה לא מבין שיש בת כזאת ובת אחרת וסיטציה כזאת וצבא כזה וצבא אחר ותקופה כזאת ותקופה אחרת מה שפסקו לפני 60 שנה לא בכלל זה נכון כי בינתיים הדמוגרפיה פה זה לא הלכה כאילו לומר שורת מחת שאמרו את הפוסקים כבר מאוד חשובים לפני 60 שנה במקום המדינה זה בעיניי לא הלכה ומצד שני כאילו יש צורך ב כאילו, להפיל את זה על כתפי בחורה בת 18 זה לא נכון כאילו, אם תיתן את הכיוון אז ברור שיהיה לך תמיד את המקרים החרגים אתה חייב לפתוח אותם אבל אם תגיד, אוקיי, עכשיו כל בת תחליט לאף היא הולכת שיש עוד קרבי, זה, כי הלכה, כל דבר יכול למצוא לו יותר מה שגם נכון באיזשהו מקום אז הרסת את הדבר שנקרא הלכה בדיוק לחלוטין
מה, אתה אומר להציג מגוון של דעות מגובל של ללכת
כן,
לשירות
כן,
במקומות מסוימים
יכול להיות, שוב, אז דורש ממך תציג מה, תשנה את, ה, את, ה, את, ה, את המצפן, אבל שיהיה מצפן
ולא יהיה
ולא, כן, נסת רכב כל אחד יעשה משהו משהו רוצה, אני חושב שזה לא נכון אנחנו מאבדים את מה שההלכה נותנת וגם גוזרת, מודה, יש גם מחיר מאוד כבד לאמירות האלה כלומר, יש אנשים שעוזים את ההלכה לתקופה מסוימת כי הם רוצים לטעות בדרך זאת אומרת שנוסעים להודו בלי מפות הם רוצים לטעות בדרך טוב שושו בתך מי פה לא התפלל?